אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
واحد السيد بشار ابن حافظ الاسد حصل على 13,540,860 صوتا بنسبه مقدارها
كما لو مفطيا بشار اسد نسي سوريا نفخر بشبوع شباب بروف של 95% בבחירות שנערכו ברחבי המדינה, מוקת המוות ומלחמת האזרחים, שנמשכת גם כיום, 10 שנים מאז שהחלה. ולמרות זאת, כבר מזמן שלא שמענו חדשות מסוריה, למעט דיווחים על הפצצות ישראליות. אז מה באמת קורה מעבר לגבול הצפוני שלנו? האם אסד החזיר לעצמו את השליטה? ומה קרה למיליוני הפליטים שנטשו את המדינה? ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, עם תיק אסד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
ליד, בחירות דמוקרטיות, נו, אין מה לדבר, ובכל זאת אסד רצה להיבחר שוב. למה זה היה חשוב לו?
אסד רוצה לקבל שוב את החותמת הזאת, הפנימית, הפנים סורית, מהעם הסורי, בעצם לקשירות של השלטון שלו, ומכאן לבוא אחרי עשור של מלחמה שעדיין נמשכת, אמנם בעצימות נמוכה יחסית, אבל עדיין נמשכת, ולבוא עם התמיכה הזאת ולהגיד לכל מדינות העולם, בעיקר למערב, שימו לב, העם שלי רוצה אותי, והוא לא סתם רוצה אותי, הוא רוצה אותי ביג טיים, הוא רוצה 95, למעלה מ-95% מהבוחרים בחרו בי ולא בשני המעמדים האחרים, וזה לא דבר של מה בכך.
והוא קיבל את הנתונים האלה, כמובן, הוא קיבל את המספרים שהוא רצה לקבל. השאלה היא, האם אפשר בכלל להסתמך על התוצאות, ומה חושב העם הסורי באמת?
בוא אני אגיד לך ככה, אנקדוטה. יש מדינות מסוימות, בעיקר פה במזרח התיכון, ולא רק אני עם העיקרותי במזרח התיכון, כשיש בהן מערכת בחירות, נהוג שבאים נציגים מפרלמנטים במדינות אחרות, שבעצם הם חלק מה... הליך הפיקוח והבקרה על הבחירות. לסורים הגיעו נציגים ממדינות שהן ידידות שלהם, אבל לא נחשבות, בוא נגיד, מהדמוקרטיות הגדולות, מקובה ועד בלרוס, שכמו שאנחנו יודעים, באיראן ועד ונצואלה, שכנראה הרוח הדמוקרטית לא, זה לא בדיוק המאפיין הגדול שלהן. אז כן, גם השאלה סביב בכלל, עד כמה הבחירות האלה קשרות, עד כמה התוצאה שלהן מיימנה, יכול להיות שכן, אבל עדיין, כמה בסופו של דבר אזרחי סוריה הם באמת אזרחים חופשיים. שולט בהם רודן, רודן אכזר, קר רוח, שרצח את בני העם שלו, עם לא מעט מעשה טבח לפי האשמות גם של האום ושל מדינות המערב, ועד כמה הם, אולי הם שבועים בסופו של דבר בידי השלטון שלו, ונקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין, ובאמת התחלת איתה, עניין הפליטים. בסוריה, בבחירות האלה, היו רשומים כ-18 מיליון בעלי זכות בחירה. בסוף באסד בחרו מתוך אותם 18, השתתפו, שיעור הצבעה עמד על אזור ה-78-79%, ולמעלה מ-13.5 מיליון אנשים, אזרחי סוריה, בחרו בו, באסד. אבל שוב, נשאלת השאלה, איפה אותם פליטים שלא יכולים להצביע? אני אתן לך עוד אנקדוטה, באותם פליטים לא יכולים להצביע, מי יכול להצביע? רק אנשים שמחזיקים בדרכון סורי, בין אם בתוך שטחי סוריה, או בין אם במדינות אליהן הם ניגרו, אבל מה קורה עם אותו פליט סורי מהעיר חלב, שיגר לגרמניה וברח מהמלחמה, ואין לו דרכון סורי בתוקף, הוא לא יכול לבחור. כנראה שאם הייתה לו באמת היכולת לבחור, הוא לא היה בוחר באדם שאשם יותר מכולם בזה, כן, שהוא לא נמצא בבית שלו.
טוב, אז עכשיו בואו נדבר קצת באמת על מה שקורה בסוריה. אמרנו 10 שנים של מלחמת אזרחים, ובאופן די מפתיע אנחנו לא שומעים בתקופה האחרונה על מה שקורה במדינה הזו, שוב, כאילו הכל נגמר. הקרבות המדממים האלה שהיינו עדים להם במהלך השנים האחרונות, הקרבות האלה הסתיימו?
אותם קרבות גדולים בסך הכל די מאחורינו. סוריה היום, או איך שהמפה הזאת נראית של המדינה הזאת, שפעם הייתה באמת מחולקת לרבעים, אז היום המשטר הסורי שאסד עומד בראשותו ושנתמך בידי איראן מצד אחד ומהצד השני עם תמיכה צבאית אדירה של רוסיה, הצליח להשיב את השליטה על רוב חלקי סוריה. למעט אפשר לקרוא לזה שתי מובלעות, אחת צפון מזרח המדינה שבעיקר זה שולטים בקורדים, שהם נתמכים מהצד השני על ידי הקואליציה הבינלאומית שמובילה ארצות הברית, ואזור מחוז בעיקר אידליב, שבו חיות משפחות של אותם ארגוני אופוזיציה חמושים, שהם זוכים יותר לחסות טורקית. רוב הלחימה, או עיקר הלחימה, היא באמת בשני האזורים האלה, והיום אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, היא בעצימות מאוד נמוכה. אנחנו כבר לא רואים את הקרבות האלה שהיו לפני, אנחנו לא רואים את ההפגזות המסיביות על הערים. מי שכן, אגב, מבצעים את רוב ההפגזות, ההפצצות מהאוויר, והלחימה זה חיל האוויר הרוסי, ובאותם שטחים שאסד נלחם, זה בעיקר נגד מה שנותר מדאש והארגונים האסלאמיים קיצוניים.
סוריה הצליחה להתאושש קצת, כלומר כלכלית, אני יודע מה, תשתיתית, הרי המדינה הייתה הרוסה לגמרי.
השיח עכשיו באמת מול מדינות העולם בעיקר מתמקד כבר בתהליך של שיקום. הגענו לשלב הזה שבו מדברים על תהליך שיקום סוריה, שיקום של הערים שנחרבו לחלוטין, ערים מסוימות, אבל סוריה עצמה עדיין לא חזרה לעצמה. יש מיליונים של פליטים סורים שהמספר שלהם הוא לא אין איזה מספר קבוע או ברור, מהימן נקרא לזה, אבל הם מפוזרים מאירופה ועד לטורקיה וירדן. הערים שבעיקר נמצאת בהם החיים או שגרת החיים מתנהלת כמעט כמו בעבר, זה אותן ערים שבשליטת המשטר, מבירת דמשק, ערי החוף, לטקיה, טרטוס, ששם השגרה היא כמעט רגילה, כבר שם לא מרגישים את המלחמה, כי היא לא נמצאת בערים, היא נמצאת יותר בפריפריה של המדינה, אבל הכלכלה הסורית ניזוקה מאוד. זה לא אותה סוריה שגם לא הייתה במצב מדהים לפני המלחמה הזאת, לפני עשור, ועדיין הכלכלה הסורית בקרשים, המטבע הסורי, הערך שלו נמוך מאוד. מחסור משמעותי בערים שבשליטת המשטר הסורי, זה לא משהו שמדווח עליו, אבל שוב, המידע שמגיע לשם הוא בעיקר מכלי התקשורת שבבעלות המשטר, או שמזוהים עם הקו של המשטר, ולכן זה לא משהו שאפשר להרחיב עליו מעבר. אבל שם שוב, בערים שבשליטת המשטר, החיים חזרו כמעט לשגרה, באזור הפריפריה שם מתנהלת הלחימה, ובעיקר בשתי המובלעות בצפון מערב או בצפון מזרח המדינה.
אנקדתם צומעתה. واعدتم اطلاقها لذلك ما حصل لم يكن احتفال
وما نحن يؤدين على اسد عصمه كلما اخو متخس لازرخيم שלו ليريفيم שלו نحن بزمنه انو مكبلين ديبوخيم من كل من اي غوفين بين لؤمي من كل من اي غوفي اوبوزيصيا شو مدفخين كل الزمان بتويتر وגם بتليجرام اخرك على على מעללים של שירותי הביטחון של אסד. האם הרדיפה הזו נמשכת?
בסופו של דבר אני חושב שאסד הוכיח לנו אחרי עשור, ובעצם זה שיש לו את האומץ להתמודד במערכת בחירות נוספת, א', שהוא לא סופר את העם שלו, הוא רצח את בני עמו, ועדיין חשוב לזכור שאסד, המוצא שלו הוא אלאווי. זה מיעוט בסוריה. הוא לא, זו קבוצה הדתית שהיא מיעוט בסוריה, היא לא הרוב, ולה יש את האינטרס שאסד יישאר בשלטון, כי אסד שומר על אותה קבוצה בתוך סוריה, ואותה קבוצה ממנה בעצם יוצאים האנשים שמחזיקים ברוב עמדות המפתח בסוריה, ולכן זאת מעין אליטה שמשמרת את השלטון שלה. אותם אנשים, יכול להיות, אני לא יודע מה עובר להם בראש, אבל יכול להיות שמבחינתם, אסד לא מפחיד, הוא לא סכנה, אבל עבור כל אותם מיליונים אחרים, הוא הוכיח שהוא סכנה גדולה, וגם שוב, בבחירות האלה, מדינות המערב לא מכירות בבחירות האלה, עוד לפני שפורסמו התוצאות שלהם, הם הכריזו, אנחנו בבחירות האלה לא מכירים אסד, הוא לא מנהיג לגיטימי מבחינתנו. בגרמניה אסור היה להצביע בבחירות, היא לא אפשרה הצבעה לבחירות לנשיאות, ובגרמניה יש למעלה ממיליון פליטים סורים שהם קיבלו. ואני אקח אותך לנאום הניצחון שלו, אתמול בערב, ביום שישי בערב, הוא יושב, ונואם באיזשהו נאום מוקלט לאומה, והוא אומר, מה שהעם הסורי עשה בשבועות האחרונים, של קמפיין בחירות, של אירועים, עצרות המוניות, באותן ערים מרכזיות בסוריה, הוא אומר, זה לא רק חגיגה לדמוקרטיה, זאת קריאת תיגר נגד כל אויבי האומה. הוא אומר, אנחנו פה, נתתם לי תעודת ההכשר הזאת, שוב, כדי להמשיך ולהגן על סוריה. הרודן שנבחר עכשיו לקדנציה הרביעית שלו, בא ואומר לעם שלו, זה כבוד גדול עבורי שבחרתם בי לשרת אתכם. זו מהפכה במלוא מובן המילה, והכותרת של המהפכה הזאת היא כבוד. אותו כבוד לאומי כביכול שעוד נותר לסוריה.
אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה מתאר כאן, זה בעצם סוג של כמעט מציאות וירטואלית, כלומר אנחנו מדברים פה על מדינה שמשחקת והדיקטטור משחק. כמה אנשים נותרו בכלל במדינה? כלומר כמה, אמרנו מיליוני פליטים, כמה חיים כיום בסוריה?
לפי הנתונים בעצם של ועדת הבחירות המרכזית, היו 18 מיליון בעלי זכות בחירה. נתונים לגבי מספר האנשים שחיים שם, אז היו שם למעלה מ-20 מיליון לפני מלחמה האכזרית הזאת. והיום הערכה היא שחיים עוד פחות משמעותית בגלל כל אותם גלי פליטים. חלק חוזרים, אבל עדיין לא בכמויות משמעותיות, וזה גם שם איזשהו סימן שאלה גדול לגבי אותם אחוז מצביעים. אני קורא קטעי פרשנות בעיתונות הערבית שגם רובה לא אוהדת את אסד, ומגחכים איפה אותם 18 מיליון אנשים בעלי זכות בחירה, הם לא חיים בסוריה, את מי אתה סופר בנתונים האלה? ובסופו של דבר אתה רואה את אסד עם כל זה, למרות כל הביקורת הזאת, קם ומתגאה בעם שלו וקורא לאחדות, האחדות המזויפת.
תגיד ליד דמשק למשל, זאת עיר שיש בה חיי תרבות, חיי לילה, מסעדות, קניות, שופינג, יבוא, מה קורה שם?
זאת עיר, קודם כל אחת בעלות ההיסטוריה בעולם הערבי, היו שם אימפריות ששלטו בכל העולם הערבי שהמרכז שלהם היה בדמשק, זאת עיר באמת חשובה מאוד היסטורית גם, עיר שוקקת חיים, היו שם אומנים מהעולם הערבי, ישבו שם אפילו מנהיגים של ראשי ארגונים גדולים, גם הארגונים הפלסטינים הגדולים, ארגוני הטרור, חמאס והג'יהאד האסלאמי, זה היה, היו המרכזים שלהם לפני מלחמת האזרחים, אבל מלחמת האזרחים הזאת הבריחה את כל מה שהיה טוב. היום החיים, כמו שאני אומר, חזרו כמעט לשגרה בבירה דמשק בפריפריה שלה, בפרברים שלה, אבל אתה יודע, זה כמעט הזוי לראות את העצרות תמיכה האלה, של המונים, באמת אלפים, אם לא עשרות אלפים שיוצאים לרחובות, וזה מרגיש כאילו זה פלנטה אחרת, כאילו הם לא ראו את מה שאנחנו ראינו בטלוויזיה, והם חיים בסוריה, הם לא קראו את אותם מכתבים שיצאו מסוריה, את אותן קריאות זעקה שיצאו מסוריה, ואנחנו כן קראנו, ואני חושב שזה פשוט החלוקה הזאת לסוריה היום של המשטר, של ערים של המשטר הסורי שבשליטתו, לעומת האזורים שלו, שעליהם מוטל גם מצור ברמה מסוימת, יש בעיה של הספקה של מזון, אזורים שנתמכים בעיקר בידי ארגונים של האום, ארגוני סיוע הומניטריים, ואותם ארגוני זכויות אדם, ואסד, הסוד שלו, שגם בזכות זה שהוא הצליח לשמר את השלטון שלו, זאת התמיכה הכמעט בלתי מסויגת, א' מצד הרוסים, ששם הם שמים את כל הכובד שלהם, כדי להשאיר אותו בשלטון, וכדי למנוע פגיעה בו, ומצד שני הציר הזה, מטהרן, דרך עיראק, בין אם ללוחמים, או בין אם לאמצעי לחימה, או בין אם לסיוע אחר, אולי אפילו כספי, באסד, שמשאירים אותו בחיים, כי אסד, המשפחה שלו, כל המקורבים שלו, נמצאים תחת סנקציות קשות מאוד, רובן של מחלקת המדינה בארצות הברית, וזה מקשה עליו. הוא לא יכול, הוא והמקורבים שלו לא יכולים לטייל בעולם, והוא מצליח להשאיר את מרכזי השליטה שלו חיים, בזכות אותה תמיכה אדירה, מבעלות הברית שלו.
טוב, שאלה אחרונה, ואם אפשר בדקה, מה קורה עם יחסי החוץ של סוריה? ושמענו רק לאחרונה שהסעודים מנסים לחבק חזרה את אסד ואת הסורים לתוך מה שנקרא הקבוצות, קבוצת המדינות הערביות. האם יש גישה לסוריה? כלומר, מנסים ליצור קשר? יש גם פוטנציאל להשקעות של מיליארדים, אני מניח, בתקופה הזו.
לחלוטין, גם סעודיה ומדינות המפרץ האחרות שרובן ניתקו עם סוריה את היחסים בשנים האחרונות, סגרו את השגרירויות, מתחילות לגשש. אני יכול להגיד לך שבכמה חודשים האחרונים מאבו דאבי ומדובאי, מאיחוד האמירויות, מגיעים מטוסים עם חיסונים לקורונה. ועם ציוד רפואי למלחמה בקורונה שנוחתים בדמשק. זה משהו שלא היינו רואים לפני כן, או כמו שציינת את הסעודים, שלפי דיווחים בתקשורת הערבית, משלחת שמסעודיה מגיעה לדמשק, ומנהלת מגעים על איזשהם חידוש היחסים הדיפלומטיים עם סוריה. אני חושב שמה שקורה זה שהם מבינים שאסד כאן בשביל להישאר. אסד הוכיח, וגם בבחירות האלה, שהוא פה, הוא לא הולך לשום מקום, וכנראה שמבחינתם, הם לא מוכנים לוותר על סוריה והם רוצים לחדש את היחסים.
ועל יחסי ישראל וסוריה אנחנו נדבר בפרק אחר. ליד אוסמו כתבנו לענייני העולם הערבי. תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.